שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום.
אנחנו ניגשים שוב בפרשה, פרשת מטות, השנה פרשת מטות לבד, שנה מעוברת. זכינו להתייחס אליה בצורה יותר פרטנית, לא כחלק ממטות נושאי. פרשת מטות נפתחת עם נושא הנדרים. מסבירים לנו איך אישה יכולה להיפטר מנדר שהיא נדרה באמצעות הבעל או באמצעות אביה שהיא צעירה. אבל לא אומרים לנו הרב, אם בכלל נדרים זה דבר טוב. האם לנדור זה דבר טוב או לא טוב? אנחנו רק רואים איך יוצאים מהדבר הזה של נדר, איך מתירים אותו. אבל לכתחילה, התורה לא אומרת לנו, אל תדרו ואל תסתבכו.
כנראה יותר טוב לא לדור. זה ספר קהלת.
טוב שלא תדור מאשר תדור.
טוב שלא תדור מאשר תדור. אבל אם נדר אתה צריך לקיים. וגם ירושלמי. אומר, מה, לא דייקה מאשר תורה צפתה
לך? כן, יש לך מספיק דברים שאתה...
לא נודר מה אתה חושב, יש לך רעיון טוב, והקדוש ברוך הוא לא חשב על הדבר הזה, ולכן יותר טוב לא לדור, ולקיים מה שצריך לקיים. זה מזכיר לי דברי רבי נחמן מקוצק מובא בספר, שם משמואל, לגבי שבתות, איך זה נקרא, שמות, שובבים תת, שנהגו לצום וכל מיני דברים, הוא אומר, אל תצום, אל תוסיף, תקיים מה שתורה ציוותה. זה, זה, זה יותר טוב. זה, זה, זה מסירות הנפש, זה ההתעלות. לכן יותר טוב לא לדור.
כן, אבל יש נדרים שהם לכאורה מסייעים לנו בעבודת השם. בן אדם אומר, אני מקבל על עצמי ללמוד דף יומי, אני מקבל על עצמי לקום ותיקין, אני מקבל על עצמי, זה הנהגות, שהם לא מצוות, אבל הן לכאורה גורמות לאדם להזדרז בעבודת השם. יש בזה משהו
כן,
חיובי.
כן, אז יש מה שנקרא נדרי זירוזין. כשאדם נודר לקיים מה שהוא חייב.
וזה טוב?
כן, כן, במילא הוא חייב. אני נודר להתפלל כל יום, אבל במילא אתה חייב. אבל עכשיו אני מזדרז יותר. אני נודר... להתנהג יפה כלפי אשתי, אז במילא אני חייב, אז זה מזרב.
לא, אבל דברים שהם, שאני לא חייב, אני רוצה להוסיף.
נכון.
אז זה לא כדאי להסתבך עם נדרים?
אז העצה היא כזאת. אנחנו ממליצים ככה. הרי כל יום באים אליי אנשים, התרת נדרים, התרת נדרים.
כן, זה קורה הרבה.
ודאי, הוא מתלהב, עכשיו הוא ירד. אז אומרים ככה, אני מקבל על עצמי, בלי נדר, קבלה חזקה, כמו נדר. כלומר, אני אתייחס לזה ברצינות כמו נדר.
אבל בלי נדר.
אבל זה בלי נדר.
ולכן אומרים על כל דבר, בלי נדר, בלי נדר.
ככה אני לא חייב...
לא מסבך את עצמי. אגב, גם לקיים דברים, זה לא כל כך פשוט תמיד. אנחנו, גם הורים יודעים את זה, בטח פוליטיקאים אומרים את זה תמיד. דברים שרואים משם לא רואים מכאן, אבל לא צריך להגיע לפוליטיקאים. אפילו אני מרגיש הורים... הרבה פעמים מבטיחים לילדים משהו, ואחר כך דברים משתנים, לא יכולים לקיים. לא, קשה להסביר לילדים, אבל לפעמים המציאות משתנית. לפעמים יש דברים שאתה לא יכול לקיים.
שני הדברים הם. כתוב לגבי פרשת נדרים, דבר אל ראשי המטות. אז יש מפרשים אומרים, ראשי מטות, פוליטיקאים, הם חושבים שהם יכולים להבטיח ולא לקיים. אז למה אתה לא מקיים? הרי הבטחת לפני הבחירות. לא, התגלו קשיים, אני לא לבד במדינה. וקודם חשבת שאתה לבד במדינה, אז למה אתה מבטיח?
אבל לא כל התמונה הייתה פרוסה בפניי. לא ידעתי את כל ה...
וקודם לא ידעת שלא כל הפרוסה, כל התמונה הפרוסה.
אז מה המסקנה?
המסקנה שלא להבטיח דברים. גם פוליטיקאי לא צריך להבטיח דברים. וגם ההורים, כתוב בגמרא, לא למה שההורים לא יבטיחו לילד דבר ולא יקלמו, שנאמר, לימדו לשונם דבר שקר. אתה מלמד אותו להיות שקרן, כי אתה מבטיח לו ואתה לא מקיים.
מצד שני, אתה מכין אותו הרבה פעמים לחיים, שלא כל דבר שרוצים, בסוף קורה.
זה הוא ללמד לבד.
לא לכתחילה, אבל החיים הם כאלה שבן אדם... בן אדם רוצה משהו, ואמר משהו לילד שלו, ולא יצא, מה לעשות? ניסה בעוד חודש לסבא וסבתא. לא יצא, כי כל מיני דברים.
אז צריך לומר, אנחנו מקווים שניסה. אם אתה לא בטוח, אתה רב, אם יש תקלה בלתי צפויה וקטסטרופה, זה הילד מבין. אבל צריך לדעת, מילה זה מילה. וצריך לעמוד בזה. צריך להיות רציני מאוד, אדם צריך להיות... אחרי גדול על כל מוצא פיו.
ולא לחשוב... מוצא פיך תשמור ועשית.
כן, לא לחשוב שדיבורים זה דבר זול. זה רציני.
אז זה בעצם המסר שאפשר להוציא מהפרשה הזאת של הנדרים.
בין השאר.
להיזהר ולשמור על, לשמור על הפה, מה שאומרים, להשתדל לקיים.
כן.
יש בפרשה גם סיפור מעניין של בני גד ובני ראובן, שהיה להם מקנה רב, והם באו למשה וביקשו להישאר בעבר הירדן המזרחי. ואז מתחיל מסע ומתן, אבל התגובה הראשונה של משה היא מאוד קשה. הוא מאוד כועס עליהם, הוא משווה אותם אפילו למרגלים. הוא ממש זועם עליהם, משה, ומה הם ביקשו בסך הכל? הם ביקשו לשבת בעבר הירדן המזרחי, לנחול שם, הם לא ביקשו, זאת אומרת, זה הרי לא בקשה כל כך קשה, שמשווים אותם פה למרגלים, והנה קמתם תחת אבותיכם, תרבות אנשים חטאים, לספות עוד על חרון אף אדוני אל ישראל. למה כל כך הוא כועס עליהם?
כי קודם, כי זה לא ככה שכל שבט הוא מיליציה פרטית, הוא כובש לו את המקום שלו ומתיישב. צה"ל, הצבא שלנו, הוא צבא של כל כלל ישראל. קודם כובשים את כל ארץ ישראל, ואחר כך כולם מתיישבים. מה זה אתם מתיישבים ואחרים ימשיכו להילחם? אז זה ישבור את המורל. יגידו, הנה, הם יושבים פה ואנחנו לוחמים. אנחנו לחמנו בשביל השטח שלהם, ועכשיו הם מתיישבים שם ולא באים. אתם תשברו את המורל של כל האומה. לכן צריך שכולם יצאו. אמרו, בסדר גמור, אנחנו חלוצים,
אנחנו נצא חלוצים.
זה ככה.
נחלץ חושים.
זה בסדר, אני שבט חלוצים.
בבני עקיבא.
כן, בבני עקיבא, שבט חלוצים.
אבל באמת השאלה, אפשר לקחת את עניין הנסיעה בעול הזה לימינו, הציבור החרדי יגיד, כן, אתה רוצה שאני אבוא, יישא בעול, אבל רגע, מה עם תורה? מה עם עולם התורה? תורה מגנה ומצלק, בסופו של דבר התורה מצילה אותנו. ואם לא זה, אז יגידו, אתה לא יכול לקרוא לי לצבא, זה לא צבא של משה רבינו, זה צבא עם נשים, דיברנו על זה בשבת שעברה, זה צבא עם בעיות כשרות, זה לא הכשרות שאני רוצה לאכול, זה צבא עם בעיות הלכתיות של שבת, שאני לא סומך על הפסיקה של הרב הצבאי, לא יודע מי שזה לא יהיה. זה לא פשוט, זה לא הצבא של משה רבנו שבני גד ובני ראובן אמרו להם, קודם כל תראו חלוצים ותובילו במלחמה.
במלחמת השחרור היו הרבה חרדים של החמו. וגם אחרי מלחמת השחרור.
אחר כך... אז הרבה, ממש
קרוב. לא יודע מספר, היו. ומהיישוב הישן. אפילו פעם קראתי, הרופא של ההגנה שהיה מקבל אנשים, אנשים מהיישוב החדש, היו רגילים לעבוד אדמה, היו חסונים וזה, ומהיישוב הישן, למדו תורה כל היום, חברים וזה, והיה לו קשה לקבל אותם, אבל הם התעקשו. נוסף לכך היה גיל גיוס, לא זוכר, מגיל 15 עד 40, והיו מהיישוב הישן מעל גיל 40, שזייפו את התאריכים כדי שיוכלו להתגייס לצה"ל. אז התגייסו לצבא. להתגייס לצבא, כתב רבנו הרב ציודה, במאמרו למצוות הארץ, לפני מלחמת השחרור. זה מצווה משולשת. א', אל תמוד על דם רעך. לא. יש יהודים שהם בסכנה וצריך להציל אותם. ובשביל זה כל מי שיכול צריך ללכת. וזה לא קשור בצבא משה רבינו למשה רבינו, צריך להציל. ב', יש מצוות שחרור הארץ, כיבוש הארץ, הגנה על הארץ, שמירה על הארץ, ואין אדם שיכול להיפטר מזה. מהמצווה הזאת. ויש דבר שלישי, זה קידוש השם. כשהגויים מקים אותנו, זה חילול השם. וכשהם באים לקוט אותנו, ואנחנו מתגוננים, הוא מקים בהם, זה קידוש השם, ואין אדם שהוא פטור מקידוש השם. גם אנשים החרדים צריך לצבא. ללמוד תורה, ודאי צריך ללמוד תורה. בשביל זה יש חוק דחייה, דוחה, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, עשרים, אבל בסוף, כולם צריכים ללכת לצבא, אבל אל תתייאש. בסוף החרדים יבואו לצבא, יהיו קצינים חרדים, יהיה רמטכ"ל עם שטריים לחקי, אל תדאג.
איפה אתה חזית הזאת, האופטימית הזאת?
אני נביא. יהיה, זה בסדר.
העניין הזה של בני גד ובני ראובן, הוא גם מעלה אסוציאציות של בכלל, של חלקים מהאומה, מהעם, שלא נמצאים בארץ ישראל, אבל הם... נותנים את חלקם בכל מיני דרכים. יש היום יהדות בגולה שתורמת, שאולי בא לארץ להתנדב, אולי אפילו באים לשרת בצבא ונשארים בחול. לכאורה הם יכולים לקחת את הסיפור של בני גד ובני ראובן ולהגיד, הנה, יש לנו הסכם דומה, אנחנו עוזרים לכם להילחם בצבא, אנחנו מממנים אתכם, בלי התרומות שלנו אתם קורסים, ואנחנו נשאר במקום אחר, מה הבעיה?
עבר הירדן זה לא חוץ לארץ, כתוב במשנה כלים, ארץ ישראל מתחלקת לשלושה חלקים ככל דבר בצהל. יהודה, עבר הירדן וגליל. אמנם יש מדרגות, הכי קדוש יהודה, שני גליל, שלוש, עבר הירדן. אבל דווקא זה מופיע באמצע, יהודה, עבר הירדן וגליל. זה ארץ ישראל, וזה לא מי שנמצא בחוץ לארץ והוא תורם וכו'. פעם הייתי בחוץ לארץ, ברכבת התחתית בניו יורק, למדתי ספר קודש, ראיתי מישהו מסתכל לי מעל הכתף, והוא אומר לי, אתה מארץ ישראל? אמרתי, כן. הוא אומר, איך זה שם? אמרתי, שם זה טוב מאוד, הבעיה איך זה פה. אמרתי, צריך לעלות. הוא אומר לי, אבל מסוכן שם. אמרתי, מסוכן שם? אמרתי, לא, אתה יוצא לרחוב אחרי 9 בלילה בניו יורק? הוא אומר, אני לא יוצא אחרי 6 בלילה. אמרתי, ואני גר על יד הגבול, בגולן, וגם ב3 בלילה אני הולך ברחוב, כמה קילומטרים מהגבול. אז הוא עשה לי השאלה, שאלת מלכודת. מה אתה מעדיף? שיהיה בחוץ לארץ ושלח לך כסף, או שיעלה לארץ. אמרתי, אני אוהב אותך יותר מכסף. אני מעדיף שאתה תעלה מאשר הכסף. אבל אני איש פשרות. אתה יודע מה? תעלה עם הכסף.
והיום הוא בארץ ותורם לכל הישיבות. איפה הוא היום? אתה לא יודע.
עדיין ברכבת. כן.
אבל בהקשר הזה באמת של עבר הירדן, הזכרת הרב שיש קדושה מסוימת, אבל זה לא הקדושה של יהודה.
השאלה, יש ירושלים, כן, יש הר הבית.
השאלה היום בכלל עבר הירדן המזרחי לא במודעות שלנו. אנחנו לא חיים את עבר הירדן המזרחי, הם טיילים שם קצת אולי אנשים, אבל לא משתוקקים להגיע לשם, לחזור לשם, וזה מעניין, כי לכאורה מה צריך להיות היחס לנו לעבר הירדן המזרחי? ישבו שם השבטים של עם ישראל, והשאלה אם צריך לשאוף, להתפלל, לדבר על זה, שנחזיר את החלקים האלה, האם היחס, נגיד ככה, לעבר הירדן המזרחי צריך להיות כמו היחס שהיה לנו לשטחי יהודה ושומרון לפני 6 הימים? זה אותו מערכת? אפשר להשוות?
תראי, קודם כל, יש אומרים שבימינו יישובי הגולן זה עבר הירדן.
זה עבר הירדן.
ויש אומרים שלא. זאת אומרת, כשאני הגרתי שם, אמרתי, בקשת, אמרתי שזה לא עבר הירדן, זה הגליל. זה לא מעבר הירדן, כי אין שם ירדן. זה לא אני אמצא,
כי יש
שיטות בפוסקים, ולכן צריך להפריש תרומות ומעשרות, מברכה, שיטה, מדורייתא, הכל. לא מדורייתא, כל מקום. אבל יש רבנים אמרו לו, נכון, זה עבר הירדן.
זה נחלת מנשה.
נכון. עכשיו, ברור שכל מצווה אנחנו עושים לפי היכולת. אין לנו יכולת היום לקחת נשק, ולכן לכבוש את עבר הירדן, או כל מדינת ירדן. אנחנו לא יכולים. אנחנו אנוסים, אנחנו בקושי עמלים להחזיק מה שיש בידינו. ולכן אנחנו אנוסים. אבל, אבל אם אנחנו מכאן באים ואומרים, ארץ ישראל השלמה, היה ארגון ארץ ישראל השלמה, אחרי מלחמת ששת הימים. רבינו הרב ציון אמר, אני לא חותם, זה לא ארץ ישראל השלמה, אי אפשר לשקר בשם התורה. אז לכן זה כבר קיצוניות הפוכה, לומר שיש לנו הכל. זה לא, אין לנו הכל, זה שלנו. אבל ללכת לכבוש, זה בלתי אפשרי, זה לא שייך בימינו. מתי, כן, לא, אני לא יודע, לא יודעים את הכל.
אבל עתיד לבוא יש עניין שנגיע לשם כמובן.
בוודאי, זה הרמב״ם כן, אומר, כן. שהוכחה של הלכות מלאכים, פרק י' שצריך 3 ערי מקלט פה, 3 ערי מקלט שם, כן. ו3 ערי מקלט שם. והוא אומר, זאת אומרת 9 ערי מקלט, כן. והוא אומר, ואף פעם לא עשינו, והתורה לא ציוותה לשווא, כלומר יבוא יום ונהיה שם.
אז לכאורה יש היום הצעה מדינית שאומרת ירדן היא פלסטין, שאומרים ליישב את הפליטים בעבר הירדן המזרחי, זה בעייתי קצת, הרי אם אני מאמין שזה אמור להיות חלק מארץ ישראל לעתיד לבוא, אז מה אני דוחף לשם את הפליטים, אני מכניס אותם ממקום למקום בתוך השטח של ארץ ישראל?
הגאולה כמעט כמעט. פה זה ארץ ישראל ומדינת ישראל. שם זה ארץ ישראל, וזה לא מדינת ישראל.
יש תוקף הלכתי גם למקום שהמדינה נמצאת בו. וברגע שאתה מוציא מגבולות המדינה, אז זה עדיין יותר טוב מאשר בתוך המדינה.
זה גאולה כמעט כמעט. 90% מתושבי ירדן הם פלסטינאים. 10%, לא זוכר כמה זה, השמים.
כן, שהם השלטון.
הם השולטים. אבל זה באמת, זה מילה פלסטינית. אומרים, שני עמים, שתי ארצות לשני עמים. לא, זה שלוש ארצות לשני עמים. אז זה מספיק, מספיק גנבתם. בגבולות המנדט הבריטי, זה היה שלנו.
כן.
אחר כך הורידו. בסדר, אנחנו לא יכולים לפתור את הכל בבת אחת. אנחנו אנוסים, אבל לא לומר זה לא ארץ ישראל. אי אפשר לשקר בשם התורה. מתי נחזור לשם? אני לא יודע. נחזור יום אחד.
בעזרת השם. יש סיפור מעניין בהקשר של הפרשה בספר יהושע. אנחנו רואים שמה שבני גד ובני ראובן כמעט היה מלחמה שמה. זאת אומרת, ברגע ש... זה מלמד משהו. ברגע שנמצאים בצורה מופרדת, עם כל ההסכמים שיש, שבני גד ובני ראובן הולכים ונלחמים למען עם ישראל, עצם זה שהם יושבים בעבר הירדן המזרחי, זה פתח לבעיות. כי הם עושים שם איזה מזבח וישר חושדים בהם שהם רוצים להתפלג. זה המראה שעם כל הסכמים עדיין זה לא היה אידיאלי שהם ישבו שם.
כן, הם חשבו שהם עושים מזבח, כי הם רוצים להקים לעצמן פולחן דתי עצמאי, ואז יצאנו למלחמה, זה במורה נבוכים. כן. אם אדם פרטי עושה עבירה, קורה.
כן,
אבל אם בתור קהל ועידה עושים ומורדים על התורה, זה כמו דין ירדידחת, אומר הרמב״ם, כן. מורה נבוכים. אבל בסוף באנו, הם אמרו לא נכון.
כן.
זה רק היה... שאם תגידו לנו, אתם לא משלנו, לא, הנה, המזבח הזה.
זה היה סימן שאנחנו אותו עם.
אנחנו אותו עם.
אז בעצם הסיפור הזה גם מלמד, חוץ מסיפור של בני גד ובני ראובן, שהרבה פעמים שמדברים, יכולות להימנע, אפשר למנוע מלחמות. לפעמים יש אי הבנות שפורצות מלחמות בגלל אי הבנה, ואם קצת מדברים, מבינים, אז אפשר למנוע הרבה דם.
נכון. מסתדרים בינינו. מפחידים. אנחנו פחדנו מהם, הם פחדו מאיתנו. דיברנו יחד, הכל הסתדר.
אבל יש בכל זאת מסר פה, עצם זה שהם לא היו איתנו, זאת אומרת, איתנו, לא היינו שם, אבל עצם זה שהם היו מופרדים, אז הנתק הזה, הקצר הזה בתקשורת, הוא פתח לבעיות, הוא פתח למלחמות.
החכמים אומרים שהם היו שבט עם נטייה ארצית, חומרית, חזקה. ולכן אמרו, גיד רצון לצוננו, ואחר כך הרים לטפינו וכולו. ובסוף, באמת הם גלו ראשונים. כשאשור בא להחריב את ארץ ישראל, קודם נפלו גד ראובן וחצי מנשה. בגלל שהיה להם עוצמה רוחנית פחות גדולה. אגב, חצי מנשה לא ביקשו. גד ראובן ביקשו.
נכון, רק הם מופיעים במשא ומתן.
חצי מנשה, הם היו למדנים, לומדי תורה, יער בן מנשה. ככה מסביר הנציב שם. ומשה רבינו אמר, חצי מנשה תלכו לשם, כדי להוסיף תורה וקדושה.
זה גם להוסיף תורה וקדושה, וגם עצם זה שמחלקים את אותו שבט, אולי יש לזה סיכוי שהחיבור יהיה יותר חזק, ברגע שחצי שבט פה, חצי שבט פה.
זה מוזר, מה זה חצי מנשה פה, חצי מנשה שם.
זה סוג של חיבור נוסף, שיאפשר את האחדות בין שני החלקים האלה. בכל מקרה, אבל המסקנה היא שעדיף להיות בעבר הירדן המערבי, זה ודאי יותר מובחר,
לא, לא,
עם
לא.
כל ההסכמים, לא?
הגולן חלק בלתי נפרד
לא,
מארץ ישראל.
לא, אני מדבר על, לא על הגולן, אני מדבר על ירדן.
כי ירדן, גם זה שלט, הירדן זה בלתי נפרד.
בסדר, אז בעזרת השם נגיע גם לשם. בינתיים אנחנו כאן, בכל אופן, ובסוף, כמו שאמר ז'בוטינסקי, כן, זו שלנו, זו גם כן, שני גדות לירדן. אז נגיע גם לשם. טוב, תודה רבה לרב שלמה אבינר.
שלום,
תודה
לכם, שלום.
צופים וצופות, עד כאן פרשת מטות. אנחנו ניפגש בשבוע הבא בפרשת מסעי, עד אז. שבוע טוב ושלום, שלום.
שלום.